אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, מה קורה כאן? העסקת של תאגיד השידור הישראלי, בכל שבוע אנחנו מארחים כאן באולפן הזה, האמת לא ממש פיזית באולפן הזה, הפעם אנחנו באולפן הזה, אולפן 10, שבתל אביב, מישהו, מישהי, דמות כזו או אחרת שעושה את השידורים של תאגיד השידור הישראלי, בין אם זה בטלוויזיה, אם זה ברדיו, בדיגיטל, השבוע אנחנו מארחים כאן באולפן 2, קרן נויבך, שלום לך.
אהלן.
ועורכת התוכנית של סדר יום, מירית הושמד מיטרני, שלום.
אהלן, אהלן.
באתן ביחד, כי אנחנו מדברים על סדר יום.
כן.
כן.
אנחנו באות, תמיד באות ביחד.
באות...
אנחנו עסקת חבילה.
כן. זה מעולה. זה מעולה. כבר למעלה מ-10 שנים שהתוכנית סדר יום, בהגשתה של קרן נויבך, עושה מאמץ רב לגרום לנו להאזין, לדבר, לעסוק בכל מה שנמצא נגד כיוון השיחה. ככה זה נראה לי. כשכולם מלעתתים בין ציוד של ראש הממשלה לזה של בנו של ראש הממשלה, בין מי יישב או לא יישב עם מי בממשלה, קרן נויבך בשלה עוסקת בילדים בדואים שלא הולכים לבית הספר, באלימות כלפי מורה בבאר שבע, במשבר האקלים שוב ושוב ושוב, ואפילו במה עושה יוטיוב למוח של הילדים שלנו, וכל זה בפריים טיים של כאן רשת ב', כשכולם כביכול אמורים להתעניין בדברים אחרים לחלוטין. ואיך זה הולך, קרן?
קודם כל, אתה יודע, עובדה שהם מתעניינים בכל מה שפירטת. אני חושבת שכל מה שפירטת עכשיו זה דברים שמעניינים את כולם.
כן.
מה עושה יוטיוב למוח של הילדים שלנו? אני חושבת שזה באמת אחד הנושאים שמעניינים את כולם. כי
נכון.
נורא מעניין אותנו הממשק שבינינו לבין העולם הדיגיטלי.
אני רוצה להוסיף רגע, אתה אמרת נגד השיחה, אנחנו בעד השיחה, אבל אנחנו מביאות את שיחות הסלון, את השיחות של החברים, את מה שמעניין באמת. כלומר, כן. לא השיחה הרגילה.
כן, את... השיחה הציבורית לצורך העניין. השיח הציבורי, יש לנו תחושה שהוא כולו פוליטי היום, בימים אלה. ושאני אומר פוליטי, זה לא פוליטי מהות, אלא פוליטי...
לא מתקיימים פה דיונים על מה
קואליציה.
צריך להיות גובה תקציב הביטחון, או מה תפיסת העולם ששר החינוך הבא, למרות שזה כן היה בזוויות כאלה או אחרות, לא מתקיימים כאן דיונים מהותיים על מצעם או על תפיסת עולמם של המפלגות ושל המנהיגים. מה שקורה בפוליטיקה הישראלית מרבית הזמן הוא מאוד מאוד אישי. בטח במערכת הבחירות הנוכחית הזאת. עכשיו, זה לא שאנחנו לא שם, אנחנו מאוד שם. כשיש דברים קריטיים ומהותיים שאנחנו חושבות שיש לנו יכולת לומר ולתת איזשהו ערך מוסף, אנחנו שם. אנחנו תוכנית חדשות בסופו של דבר. אבל א', ננסה לעשות את זה תמיד טיפ-טיפה אחרת.
אז בואי באמת נרד לפרוטרוט של המתכון הזה, התמהיל הזה, שהוא סדר יום.
כן.
רק נגיד לפני זה, הצוות שהייתי באולפן, מנור בראון הוא העורך והמפיק, וארז שלום הוא הטכנאי, אני ליאור אברבך. אז בואו באמת נבנה.
וסדר יום משודרת כל יום,
כן,
מראשון עד רביעי, בכאן רשת בית בין 10-12.
נכון.
בבית שלנו, התאגיד.
נכון, אנחנו עוד נזכיר את זה.
כן.
אז מה הליינאפ? כאילו, מה, אם שואלים אותך, מה זה סדר יום? איך בונים, איך יושבים, מירית, איך יושבים ומתחילים להתייחס לליינאפ הזה?
אז קודם כל אנחנו מנסות לייצר סדר יום אחר, לנסות להביא כותרות, לייצר חדשות ולא רק לרדוף או לעשות פולאפים למה שקיים בחדשות, אלא לייצר דברים אחרים, כאלו שלא תשמע אותם במקומות אחרים, למרות שעכשיו זה כבר פחות נכון.
כלומר שאת מסתכלת ואת אומרת שאנחנו ב-10, אנחנו רואים על שעה 10, נכון? את אומרת עד שאנחנו נדבר על זה, כבר זה וזה וזה ידברו על זה, ולנו לא יהיה מה לחדש שהוא אחר.
כן, אנחנו מנסות להביא את הדברים שלנו, אבל אנחנו מאוד מקפידות להיות רלוונטיות, אקטואליות. אנחנו באות כל בוקר ופשוט מנערות את הליינאפ, והופכות אותו להכי עדכני שיש, והכי אקטואלי והכי רלוונטי. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עם אצבע על הדופק, אנחנו סך כל תוכנית חדשות בבסיס שלנו, אנחנו מאוד מחוברים למה שיש בשטח, לכתבים, עם זאת, אנחנו מנסות לייצר סדר יום אחר, מה שאנחנו עושות כבר 11 שנים, להביא דברים שהם פחות עוסקים בהם בתוכניות אחרות.
אני חושבת שפה בעצם התחיל כל הסיפור בהתחלה, והעניין הזה של מה פחות עוסקים בו בתוכניות אחרות, הלך והשתנה עם השנים, ואני לא, באמת לא רוצה לקחת קרדיט במעדיפה שאחרים יעשו, ייתנו לי מאשר שאני אקח, אבל גם לנו, כמו לעוד כמה כלי תקשורת וכמה עיתונאים, יש חלק בזה שהיום מהדורת חדשות ערוץ 2 יכולה להיפתח לפעמים בסיפור שהוא כלכלי חברתי לגמרי. מה שעד לפני 7-8 שנים, לא היה קורה. התוכניות אחר הצהריים, ששים ומקבילותיהם, העיסוק שלהם בנושאים החברתיים, בריאותיים, כלכליים, הרבה יותר מבעבר. אני חושבת שלנו יש חלק משמעותי בזה. דברים שאנחנו התעסקנו בהם, ילדים שלא מגיעים לבית הספר, ילדים שאין להם סייעות, ילדים עם אלרגיות, כל שלל נושאים שלפני שנת הלימודים היינו מקפידים תמיד לעסוק בהם, כי היינו היחידים, היחידות שעסקות בהם, היום הרבה יותר מטפלים בהם.
ילדים שהמערכת שכחה, בדיוק. במובן כזה או אחר.
וכמו הילדים האלה, אני יכולה לראות את זה גם בנושאים אחרים. כלומר, יש באיזשהו, פעם אמרתי למירית, הכללה שלנו זה שהצלחנו יותר מדי. כי כל פעם בגלל זה אנחנו צריכות לחשוב, אוקיי,
את עצמנו מחדש.
אז מה עכשיו? במה עכשיו אף אחד לא מטפל?
כן, וזה לא מפסיק להגיע אליכם, כי זה גם מגיע אליכם אישית, נכון? כי מתקשרים אליכם לטלפונים הפרטיים.
אנחנו בעצם המתחרות.
הטלפון שלי נמצא ב-144. כן. הוא חשוף. ואתה יכול לראות פה את עשרות ההודעות וואטסאפ שאני מקבלת מדי יום מאנשים שנפתחות במשפט, קרן, רק את יכולה לעזור לי.
ומה למשל, ואיך זה ממשיך?
לא, ומה ששובר לב לפעמים, זה צריך להגיד לבן אדם שגם אנחנו לא בטוח מסוגלות לעזור לו. שזה הכי נורא, שזה קורה דבר כזה, אז אתה, כי לא בכל מקום אנחנו מסוגלות לעזור.
מה למשל?
זה יהיה הרבה מאוד סיפורים של ילדים, או עם צרכים מיוחדים, או עם בעיות נפשיות שהמערכת לא מטפלת בהם כמו שצריך. הרבה מאוד סיפורים של להבדיל, אבל זה אותו מקום של קשישים, או עם בעיות נפשיות, או לא עם בעיות נפשיות, במוסדות סיעודיים שלא מטפלים בהם כמו שצריך. המון מקרים שבהם
מחוסרי דיור, הורים לילדים צרכים מיוחדים, שהם גם מחוסרי דיור, וגם אנשים ש...
אם אתה רוצה אבל לראות את המחנה המשותף של המקרים האלה, זה אנשים שהמערכת לא מצליחה להכניס אותה למגירות שהיא רוצה להכניס את כולנו. כי יש, שאתה יודע, משרד הרווחה, או משרד העבודה, או משרד הבריאות, איזה מינייר כזה שאומר, תופס א' נקודה זה, ב' נקודה זה, זה מתאים לזה, זה מתאים לזה. והמקרים הקשים זה אלה שלא מתאימים.
כן.
ושם מבקשים שאנחנו נבוא לעזור.
אתם באמת הייתם נושאות הדגל בכל מה שקשור לסיפור הקשירות בבתי החולים הפסיכיאטריים.
קשירות ובידודים.
וממש שיניתם מציאות בעניין הזה. כלומר, זה היה שונתה המדיניות של,
כן,
של,
נכון,
של קשירת
וזה
חולים.
וזה נושא שאגב, אני מתהפכת על משכבי מדי לילה וחושבת שאנחנו לא מתעסקים בו מספיק, כי אני כל הזמן אומרת לעצמי, אם אנחנו לא נחזור על זה פעם אחר פעם אחר פעם, והם לא ידעו שמישהו יושב להם על הראש, הם יחזרו לסורם.
אבל את יודעת שזה אולי גם חלק מהביקורת בסופו של דבר כלפי התוכנית, כי אומרים, תקשיבי, כמה אנשים במדינת ישראל בסוף קשירות בבתי חולים פסיכיאטרים, שזה גם מקרי קיצון, כמה זה נוגע להם, כמה זה נוגע לכל האנשים שיושבים או נוסעים בדרך או מאזינים בעבודה בין 10-12 לתוכנית.
א', אני חושבת שסיפור אנושי, גם אם הוא מרוחק ממך לחלוטין, ברגע שהוא מסופר היטב, הוא נוגע בכולם. גם כשראיינו פעם ראשונה טרנסג'נדרית בשמה המלא, והיא סיפרה במשך 30 דקות על חייה, כמה זה נוגע לאנשים, אתה יודע, כמה טרנסג'נדרים יש, כמה אנשים שקרובי משפחתם הם טרנסג'נדרים. ברגע שהסיפור האנושי מסופר היטב, וזה התפקיד שלנו, לספר אותו היטב, הוא יעורר הזדהות והוא יעניין את כולם. בשלב הבא, אתה צריך לדעת איך אתה בונה את זה, כך שאנשים יישארו איתך גם שאתה בא בפעם השנייה והשלישית והרביעית. וזה סוג של מעבר.
אז איך באמת בונים את זה? כי כשאת עסקת בבתי החולים פסיכיאטריים, עסקת בזה המון זמן, נכון? לאורך תקופה די ארוכה.
כן, כי זה איך... היה ממש קרב. זה היה קרב שאגב, באמת אם לא היינו עושים את זה באופן יומיומי, לדעתי, המדיניות לא הייתה משונה. זה מין סיטואציה כזאת שאתה יודע שאם עכשיו אתה לא מתעקש, אז הרגע יפוקשש.
כן.
הוא ילך לאיבוד, וזה באמת שינה המדיניות. איך אתה מקפיד שיהיה תמיד שלושת הצלעות של המשולש? הסיפור האישי, הנקודה המערכתית, והכתב או האדם שיכול לסכם את הסיפור בצורה הכי נכונה ומדויקת.
כן.
ברגע שיש לך את את השלוש זוויות האלה, אז בדרך כלל אתה תצליח להרים משהו שהמאזין יישאר איתו, שהוא לא יברח לך.
זה מאוד מעניין. בעצם את אומרת סיפור, שזה מאוד בא לידי ביטוי, גם במונולוג הפתיחה שלך תמיד, וגם בהצגה שלך, את כל נושא ונושא, באמת יריד, לספר איזשהו סיפור.
אני מאמינה שבסוף אנחנו מספרות סיפור, נכון? זה לספר סיפור, כדי שאנשים יאזינו לו, אנשים צריכים, הרי למה אנשים בסוף...
צריך לגעת באנשים, ומה שנוגע באנשים זה הסיפור האישי. אתה יכול לעורר אמפתיה או הזדהות רק בסיפור אישי. אם אנחנו נבוא עם איזושהי כותרת, מערכת הבריאות נגד חולי הנפש, זה לא באמת ידבר למישהו. אבל אם אתה שומע תיאור של בן אדם, של מה שעבר עליו, או קרוב משפחתו שמתאר מה, את החוויה שלו כשהוא רואה את ההתעללות בקרוב המשפחה שלו, אז אתה יכול לייצר אמפתיה והזדהות והקשבה. זה נורא קשה לייצר הקשבה בנושאים כאלה.
נכון, זה גם כי זה נושאים כאלה וגם כי זו תקופה כזו, שמאוד קשה למשוך את תשומת הלב ולקבל הקשבה לכותרת שאתה מביא, כי רף הגירוי וסף הגירוי הוא מאוד מאוד גבוה, צריך לעשות גימיקים ולמשוך תשומת לב ולהיות סנסציונים אולי, כדי למשוך תשומת לב, כדי שהנושאים הללו יעלו על סדר היום, הנושאים עם האג'נדה, ואיך מתמודדים בין, איך עושים את האיזון הזה, בין לספר סיפור, למשוך אליו תשומת לב, מצד שני, לא לחטוא לאמת שלו, לא להצהיב אותו.
אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מטעתעת מהבחינה הזאת, כי מצד אחד, אנחנו גם מאוד מודעות על זה ומדברות על זה הרבה, על שאנחנו בתקופת הסיפוקים מיידיים, 240 תווים בטוויטר, הכל צריך להיות נורא מהיר, נורא זריז, נורא... ומצד שני, מה אנחנו עושים פה עכשיו? אנחנו מקליטים פודקאסט של 40 דקות. מישהו יפנה 40 דקות מזמנו בשביל לשמוע אותנו ולשמוע פודקאסטים אחרים. זה, בתחום התוכן זה אחד התחומים הכי פורחים. כלומר, אני חושבת שיש פה את שני המקומות האלה. מצד אחד את חוסר הסבלנות הזאת, אבל יש גם רצון מאוד מאוד גדול של אנשים להרחיב דעת, להרגיש שמישהו, בגלל אני חושבת שהם מרגישים את ההצפה המטורפת הזאת, הם מרגישים מין סוג של השחטת זמן מאוד מאוד גדולה,
כן.
בבזבוז זמן של כל אחד מאיתנו ברשתות, אם זה פייסבוק או טוויטר או מה שזה לא יהיה או בטלפון, אנחנו מרגישים באיזשהו מקום רצון לפנות לעצמנו זמן כדי להשקיע בעצמנו ולהרחיב את דעתנו. זה לדעתי אחת הסיבות לפריחתם של הפודקאסטים, של ההרצאות.
כן.
שבתות תרבות
למשל,
אנשים רוצים להרגיש את המקור.
כן, שהם משקיעים, ושם אני מרגישה שזה מקום מופלא בשבילנו. הפודקאסט שאנחנו עלינו איתו עכשיו, קרן עושה סדר, נולד בדיוק מהמקום הזה. כי הבנו שיש את המקום המשולב הזה של כן רצון שמישהו ייקח לך נניח נושא גדול ומורכב, כמו התחממות גלובלית, או פוליגמיה, שזה מה שאנחנו עושים השבוע, או מערכת החינוך, יפרק אותו ויבנה אותו מחדש.
כן, וזה מה שהם באמת עושות, זו פינה יומית ש...
אנחנו מעלות סדרות,
כן.
שזה היה הרעיון של מירית. מירית היה אם של, של, כן. של הסיפור הזה.
כן, סדרה שכל יום עולה...
כן, חשבנו שיש הרבה נושאים שאנחנו מוצאות את עצמנו, רוצות לטפל בהם, אבל המסגרת של אייטם היא לא ממצה, והיא לא מספקת, כי זה נושאים רחבים. אז החלטנו לקחת כל שבוע נושא ולפרק אותו, בעזרת הכתבים המוכשרים שלנו.
ומרואיינים מצוינים.
ומרואיינים מצוינים, כן, שאנחנו בחורות בקפידה. ובעצם זה מאפשר לנו... לקחת נושא ולהתעמק בו ולחפור כמו שאנחנו אוהבות ו...
לרדת לפרטים.
כן, ובעצם הסיכום של הסדרה הזו נמצא בתוך ההסקט הזה, הפודקאסט שלנו. קרן עושה סדר, ואפשר למצוא אותו בכל האפליקציות, ספוטיפיי, ואצלנו באתר כמובן, ועשו, רססו את זה.
בדיוק, רססו, תרשמו, תקבלו. בדיוק.
מותר להביא אג'נדה ככה לפנים במלוא המרץ לפריים טיים של הרדיו של השידור הציבורי?
רצוי.
חייבים?
לא חייבים. א', לא חייבים. זה באמת to each his own. זה כל עיתונאי, כל אדם בא עם מה שיש לו. אני חושבת שאם יש לך אג'נדה ותפיסת עולם, הניסיון להסתיר אותה הוא בזבוז זמן, כי אם ממילא תצוף, ועדיף שמאזיניך ידעו בדיוק מה אתה חושב, וידעו שלא משנה מה אתה חושב, אתה הגון כלפי מרואייניך, גם הם חושבים בדיוק ההפך ממך, גם הם חושבים 180 מעלות, ממני אני אהיה הגונה כלפי כל אחד ממרואייניי. זה הבסיס. בעניין הזה באמת עדיף שתדעו מה אני, מה, מה אני חושבת. אני לא מנסה לעבוד עליכם, להגיד לכם שאני משהו אחד, בוד, שאני משהו אחר. אני חושבת שמרבית העיתונאים כבר הבינו שזה המקום
כן,
הנכון.
אבל בגלל כל, כל הפושים וכל העדכונים שיש לנו החדשותיים, אז אתה חייב להביא איתך איזשהו ערך מוסף, כי אם אתה מביא רק חדשות, זה לא מספיק היום. ולכן כן. אתה צריך להביא את האג'נדה, אתה צריך להביא משהו שהוא שלך, שהוא מתעלה על הפושים האלה שאנחנו מקבלים בכל רגע, את כל החדשות שאנחנו צורכים כל הזמן.
וזו באמת ביקורת שיש כלפי כל התקשורת, אוקיי, במיוחד אגב כלפי התקשורת הציבורית, אולי זה מה שאנחנו צריכים לשים לב, כי אז כי תמיד שולפים את הקלף הזה, הציבורי, זה כסף ציבורי,
זה ממומן
על ידי הציבור, האם זה צריך...
למה שאני אשלם לך בשביל שתביע את דעתך?
בדיוק.
קודם כל, מדינה משלמת, כלומר, מדינה מחליטה שהיא רוצה תקשורת ציבורית, ואז קברניטי אותו גוף שידור ציבורי בוחרים את התכנים של אותו, של הרדיו, או של הטלוויזיה, או של הדיגיטל, מתוך מחשבה ומודעות שמדובר בשידור ציבורי. אני חושבת שאנחנו, במה שאנחנו עושות, כל יום אנחנו מממשות את מהות השידור הציבורי, כי אנחנו באמת משרתות את הציבור ששומע אותנו. ילדים שלא הולכים לבית ספר מכל סוג, אנשים במצב כזה או אחר, העוולות, הנושאים שאנחנו מעלות אצלנו בתוכנית, זה דברים שבאים מהציבור. אין יותר שירות לציבור כן. מזה. באמת, במובן הכי מובהק.
וזה מחזיר אותנו 11 שנים אחורה, שקראו לנו לבוא ולעשות תוכנית. קראנו לזה סדר יום אחר, ותוכנית אקטואליה אחרת. וזה היה מאוד מאתגר, ואמרנו אחת לשנייה, אנחנו נצליח לפצח את זה. ולא ידענו, יצאנו למסע הזה, ולא ידענו לאן אנחנו הולכות ומה אנחנו הולכות לעשות. זה היה ממש תוך כדי תנועה. אני חושבת שבעצם הדברים האישיים שכל אחת מאיתנו נתקלה בהם, והבאנו מהבית, כל הנושא של ילדים עם צרכים מיוחדים, סייעות, הורים מתבגרים.
כן, מה שמצחיק, אני באמת, לפני שהתחלנו ככה, נזכרתי בפגישה שהייתה לנו ערב עליית התוכנית, ב-2008.
בספטמבר אנחנו...
7 בספטמבר, אנחנו 11 שנים.
סליחה, 7 בספטמבר.
זה 11 שנים. זה היה אתמול.
זה היה אתמול.
היה ברכות, מזל טוב.
אז הנה חגגת יום ההולדת, חגגנו 11 שנים לתוכנית, אתה יכול בפודקאסט שלך.
כן, אז אפשר לסגור איזה מעגל, כי אני זוכר שישבנו ודיברנו, וגם עכשיו קראתי את הכתבה ההיא שעשינו אז במעריב, ו... זה בכלל לא מה שחשבנו שזה יהיה.
נכון.
אני זוכר שדיברנו על משהו רך יותר, mm-hmm. נעים יותר, לא מאיים כזה, דיברנו ככה, אופרה ווינפרי כזה.
אז אני זוכרת משפט שהיה לנו, שלי יחימוביץ' פוגשת את אופרה ווינפרי.
כן.
זה היה אחד הרעיונות שהסתובבו. בסוף זה יצא, קרן אוינבך פוגשת את מירית הושמן מיטרני.
לא, ואז הבנו שאנחנו בעצם צריכות להיות הלוביסטיות של אלה שאין להם לוביסטים.
זה היה אחד הדברים,
פתאום הבנו שזה מה שחסר, כי אנחנו בשידור הציבורי, זה בעצם הייעוד של השידור הציבורי, להיות פה לכל אלה שאין מי שייצג אותם, שקולם לא נשמע, ואנחנו צריכות להיות בשבילהם. וכך התחיל הסיפור הזה בעצם.
והסיפורים התחילו פשוט להגיע.
לזרום אליהם,
כלומר,
כן.
ברגע...
שזיהו אותנו ככתובת, אנחנו הפכנו להיות מתחרות של לבנת פורן,
ברגע שהבינו שזה לא עוד תוכנית שבה יעלו פוליטיקאים אחד אחרי השני, וכל אחד יתקוטט עם זה שהיה לפניו, שזה לא... אז הבינו שיש פה משהו אחר, ובאמת הדברים התחילו לזרום, הסיפורים התחילו לזרום. זוכרת את אחד הסיפורים הראשונים שפיצחנו, היה העובדה שחוקרים מטעם הביטוח הלאומי,
ילדים.
מצלמים ילדים נכים, כדי להוכיח שלא מגיעים להם אחוזי הנכות. הם עקבו אחרי ילדים, הם צילמו ילדים, הם פגעו להם בפרטיות, זה היה סיפור באמת כן. שהגיע לכנסת, ובעקבות זה הייתה חקיקה שנועדה לאסור את זה, זה הגיע ממאזין.
כן.
הסיפורים הכי טובים מגיעים אלינו מאזינים ומהכתבים.
כן, כמובן, תני להם קרדיט גם, לכתבים בכל זאת.
ובצדק ובאהבה ובשמחה, כי הם באמת בלעדיהם.
כן, זה מדהים, כי אני רואה את קרן נויבך של היום, לעומת קרן נויבך ההיא שהתחלת ב-2008, שהיית רק יצאת מסייקל החדשות הבלתי נגמר הזה.
ולא יכולתי לשאת אותו.
כן, ממש הצהרת, אז כן, אבל גם כשנפלטת ממנו בסופו של דבר, צריך להזכיר, כתבת פוליטית, הוצאת ספר על בחירות 96, שזה מאוד מעניין, אגב, בפרספקטיבה של הבחירות האלה, ומגישת מבט שני, ולא...
בתוך ושלל תוכניות אקטואליה, כן, הארדקור, וכתבת מדינית, כן.
לגמרי, כל... כתבת בוושינגטון, ובאמת כל, אולי פסגת השאיפות של כל עיתונאי. Mm-hmm. ואת מגיעה בעצם לתוכנית הרדיו הזו, אחרי שככה לא מתאים למנכ״ל הזה, ולא מסתדר למנכ״ל הזה, ובסוף, בסופו של דבר, את גם מוצאת את עצמך, אפשר להגיד, בפוקס, נכון? במקום שהכי נוח רציתי, לך.
לגמרי. לא כזה בפוקס, אבל אפשר לספר את זה היום. ירון דקל, במשך שנה, לפני שהתוכנית עלתה, היה פעם בשבוע, אומר לי, נו, מתי את באה לרדיו? הוא עשה אז את הכל דיבורים בין 10 ל-12.
בבית, ברשת בית.
ברשת בית. קראו לזה הכל דיבורים ברשות השידור, והרצועה לפני כן הייתה, נקרא אז עניין אחר, והיו בה מגישים, כמעט לא היה בה מגיש קבוע, וכל מה נאמר לי, נו, מתי את באה לרדיו? מתי את באה לרדיו? מתי את באה לרדיו? צריכה לקחת את הרצועה בין 8 ל-10, רוצה שתהיה לו מקפצת רייטינג. זה מה שהניע אותו. והייתי בימים האלה, הגשתי תוכנית אקטואליה של 19:00 בטלוויזיה, וקצתי בזה. זה כבר באמת נורא שיימם אותי. ואז הלכתי ונפגשתי מי שנפגשתי ברדיו, ומשם זה התגלגל. אבל מירי צודקת, כשהגענו, וגם אתה צודק, באנו בהתחלה, לא ידענו איך זה ייראה. ידענו שזה יהיה מאוד שלנו, שזה יושפע מחינוך, מבריאות, מדברים שקשורים לילדים שלנו ולהורים שלנו.
אני תמיד הייתי אומרת, מה אתם רוצים שאני אשב פה במערכת? אין לי מה לעשות במערכת.
תביא למיקרופון רק.
אין לי מה לעשות.
לא רגילה לזה, אבל כן.
הייתי אומרת, אין לי מה לעשות במערכת, אני... אלך לגן השעשועים השכונתי, ומשם אני אביא אייטמים, כי משם היו מגיעים כל האייטמים, מסיכות אימהות, אתה רואה מה מעסיק את האנשים, אתה חווה את זה, כי לפעמים אנחנו חיים פה באיזושהי בועה, של העיתונאים, של הברנג'ה, שנדמה לך שבאמת כולם מעניין אותם עכשיו הבחירות.
כן,
אז לא,
והציוץ
אז
האחרון
לא באמת,
של
לא
זה
באמת,
או אחר.
אתה יושב בשיחות סלון, אתה פוגש אנשים בסופר או בשכונה, הם מדברים על דברים אחרים לגמרי, כאילו, אתה מבין שזה, יש איזה, זה מה שזיהינו, אני חושבת בהתחלה, שיש איזשהו נתק פעם. בין מה שאנחנו בתקשורת חושבים שמעניין את הציבור, לבין מה שבאמת מעניין את הציבור.
כן, לא מעניין את הציבור, בחירות עכשיו
כן,
למשל.
כן, מעניין אותם,
אבל פחות,
ברמה מסוימת.
פחות
אבל
מעסיק אותם ממה שעסיק כן. אותם, מעסיק אותנו.
בדיוק, אבל הם ישמחו לשמוע גם את דברים כן. אחרים. וכשעלינו, עלינו בספטמבר 2008, וזמן קצר לאחר מכן, היה המשבר הכלכלי בארצות הברית. וזה תפס אותנו, אני לראשונה בחיי, צללתי לתוך הנושא הכלכלי, קלטתי שזה משפיע על החיים שלנו בטירוף, וזה משך אותנו מאוד לכיוון של נושאים כלכליים, משהו שממשיך ומלווה אותנו עד היום. כלומר, זה גם הנושאים החברתיים, אבל גם הנושאים הכלכליים מקבלים דגש מאוד מאוד משמעותי בתוכנית, כי הם קשורים אחד לשני ביחד. אתה לא יכול לדבר על האם יש פערים בחינוך, כן? ואיך זה משפיע על דורות של ילדים כאן, בלי להתעסק בתקציב החינוך, ואיך הוא מחולק, ולמה הוא מחולק בצורה הזאת. העניין, השאלת איפה הכסף היא קריטית לכל מה שקורה, ואנחנו מההתחלה, באמת בשום מקום בזכות המשבר העולמי, החדשות תחפו אותנו לכיוון הזה.
ואז באמת מ-2008, ואפשר לסמן כאיזה נקודת C את 2011, והמחאה החברתית של 2011, ש... וואלה, כבר 8 שנים, לא יודע,
כן.
לא יודע אם אנחנו מרגישים את זה. בבחירות האלה, נדמה שזה לא
כאילו
קיים.
לא היה מעולם,
כאילו לא
אני
היה.
אני חושבת שהגלי עומק של המחאה הזאת ממשיכים להשפיע עלינו כל הזמן.
אבל בעדוות קטנות כאלה.
יותר,
לא...
פחות ופחות. אני חושבת שיש לה השלכות לטווח רחוק, גם אם יש לה השפעות על החיים שלנו, בדברים קונקרטיים שקרו. אני חושבת שהיא בעיקר השפיעה על השיח ועל מחאות אחרות. כלומר, כל מחאה אחרת שהייתה אחרי 2011, היא סוג של, היא קיבלה ממנה השראה. כי ראו שיש השפעה, למרות שתמיד יש השעה גדולה, המחאה הצליחה, לא הצליחה.
כן.
היא עשתה משהו, המחאה הזאת.
היא עשתה משהו, אבל בבחירות שהיו סמוכות לבחירות, הם הרגשנו מאוד את העלייה של השיח החברתי, השיח הכלכלי. בבחירות האלה נדמה שזה לא מצליח להתרומם.
אבל שום דבר לא מתרומם. שום שיח לא מתרומם בבחירות האלה. גם השיח הביטחוני לא מתרומם. תראה מה קורה בבתי החולים. אוקיי, בערכת הבריאות נמצאת במשבר הכי גדול שהייתה מזה שנים. היא באמת על סף קריסה, בגלל שלא מזרימים לה שם מספיק כסף. כל הזמן מקצצים שם בתקציב. זה מאוד ברור. אין על זה פיקוח. זה, אנשים חווים את זה ביום-יום. לא, כמעט לא מדברים על זה, אבל לא מדברים על כלום. אין לי תשובה ללמה, אבל נהייתה מין סוג של השטחה של השיח.
תנסי להסביר.
לא, כי זה מתמצא בכן ביבי, לא ביבי. זהו, זה הבחירות. כן. אין שום דבר.
נכון,
יש לי ילדה, בדיוק
נכון.
אני מספרת לקרן,
נכון,
יש לי ילדה בת 18, שלראשונה עומדת להצביע עכשיו, אוקיי? ואני המומה מכמה זה מעסיק אותה. היא אומרת לי, אמא, עוד 10 מבחירות, ואני לא יודעת למי להצביע. והיא פותחת וקוראת את, את המצעים של כל המפלגות, והיא יושבת ועושה השוואות, והיא אומרת לי, אמא, אני קוראת את המצע של אלה ואלה ואלה, ואני לא באמת מצליחה לזהות הבדלים. אני לא יודעת למי להצביע. אז אמרתי, זה בסדר, זה לא רק את לא מוצאת הבדלים, כי כנראה אין הבדלים.
אבל מה שאמרת כאן זה הדבר הכי נכון. בגלל שהדיון הפך למאוד מאוד לא ענייני, והכל מתמצא בכן ביבי, לא ביבי, אתה לא יכול להגיד כבר שום דבר על שום דבר. אתה מדבר על מצב בית החולים, אתה נגד ביבי. אתה מדבר על זה, אתה בעד ביבי. לא משנה, ואתה מקוטלג מיד לאחד משני המקומות האלה, ואתה לא מסוגל לנהל דיון ענייני, וזה נורא.
כן, באחד המונולוגים שלך שקשורים למערכת הבחירות, את אמרת, בקרקס הזה אנחנו לא הקהל, אנחנו הכדורים.
כדורים, כן.
תסבירי לי את זה.
תשמע, פעם אחר פעם עובדים עלינו, פעם אחר פעם עושים עלינו מניפולציות. אנחנו, אתה יודע, חשבתי על זה אחרי אחד מסופי שבוע, שבהם היו המון המון ציטוטים והמון המון כותרות, ובסוף אתה יוצא עם כלום, עם ריק, עם שום דבר, ואתה יוצא עם כאב ראש נוראי, ועם רעש נוראי. אמרתי לעצמי, זה מה שקורה לכדור, שכל הזמן משחקים בו ועושים איתו ג'אגלינג. זה אנחנו. הפוליטיקאים עושים איתנו ג'אגלינג, כן? במערכת הבחירות הזאת זה מאוד 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 ברור ובוטה, וגם בקודמת. ואין התייחסות עניינית מהותית לצרכים שלנו כציבור, לצרכים של כל ציבור וציבור. אין דיון ענייני על זה. תראה מה קורה בין המפלגות אחת לבין השנייה. תראה איך ליברמן באמת עובד על כולם. זה לא יאמן הדבר הזה. באמת האיש עובד על כולם. מצליח באופן מאוד מרשים. ואנשים...
מה?
לא יודעת. לא יודעת. אין לי תשובה מה.
אנשים רוצה לומר שהוא ממריא בסקרים ולא ברור למה.
כך את מרגישה?
תשמע, ליברמן את כוחו הנוכחי מבסס על בסיס משאלת לב של שמאלנים שהוא יעזור להם להפיל את נתניהו.
כן, ומה זה, איך זה בעינייך?
אין לי שבט של מושג, אבל הם שמעו אותו אי פעם אומר את זה?
כן.
כן, על בסיס, על מה אתם מתבססים? בדיוק. זה, יש לו 5 מנדטים שמקורם, זה משאלת לב של שמאלנים שחושבים שהוא יעזור להם להפיל את נתניהו. כי זה הדבר... היחיד שמעסיק אותם בחיים.
אז מה, הציבור הוא באמת עד כדי כך מטומטם?
לא, הציבור לא מטומטם בכלל. הוא לא מטומטם בכלל.
אז מה?
אני חושבת שהציבור לא מטומטם.
אז הפוליטיקאים חושבים שהציבור מטומטם?
אני חושבת שהציבור קצת מיואש, וקצת סבע קטטות ממה שהוא שומע באוזן. עייף מאוד, מערכת בחירות שנייה. בתוך שנה זה משהו לא סביר, שגם הציבור הישראלי שרגיל להרבה בלגן בפוליטיקה שלנו לא זכה במרכאות לקבל אותו. עייף, מותש, תומכי נתניהו מרגישים מותקפים מכל דבר, מתנגדי נתניהו מרגישים שאין להם מוצא, לקחו להם את המדינה, שזה בדיוק, שזה אחד הביטויים באמת הכי בלתי נסבלים שאפשר לעלות על הדעת. לא לקחו לאף אחד פה שום דבר, זה הכל של כולם. ואם אתם מרגישים שמשהו לא שייך לכם, אז תעשו שהוא יהיה שייך לכם, ולא על ידי זה שתתבחיינו ותגידו לקחו לי את המדינה, אלא פשוט תעשו שזה יהיה שלכם, תשפיעו.
יש גם תחושה שהכל עובר, זאת אומרת, יהיה סיפורים שבעבר היו ממוטטים קריירות של אנשים.
עוברים, נכון.
עוברים לצורך העניין. לצורך העניין גנץ וההקלטות, או בתוך החקירות הפרטיות, בתוך המפלגה שלו.
דווקא זה סיפור בעיניי נורא משעמם.
כן?
למי אכפת?
היה לנו ויכוח.
למי אכפת? זה לא משעמם?
אני אמרתי לך שלא, את אמרת שכן.
אני חושבת שזה נורא משעמם.
הקלטות, חקירות, שותפים.
לא יודע, זה נורא משעמם. אותי זה נורא שיעמם.
אהוד ברק ואפסטיין למשל.
זה לא משעמם, כי שם באמת יש חציית קו מוסרי מאוד מאוד בעייתי. הבן אדם היה שותף במודע של פדופיל מורשע.
כן.
מאוד בעייתי, מאוד מאוד בעייתי.
זה בעייתי בעיניי איך שהוא נמצא במערכת הפוליטית היום?
כן, בעיניי כן. אני חושבת שמרץ עשו טעות מאוד גדולה, זה מחתים אותם, השיתוף פעולה איתו.
כן.
חד משמעי.
וזה, אתה חושב שזה פוגע בהצבעה שלהם? זה יפגע להם?
כנראה שלא.
לא?
אובייסלי לא. כנראה שמרבית מצביעי מרץ חושבים אחרת ממני. אני חושבת שזה מאוד בעייתי.
כן.
כן, מאוד מאוד בעייתי. ידעת בדיוק במה מדובר. אדם שהורשע כבר בעבר, המשכת לנהל אתו קשר עסקי, לא היה שום סיבה שתעשה את זה. יכולת לבחור לך שותפים עסקיים אחרים שלא הורשעו בניצול קטינות.
את יודעת למה תצביעי בבחירות האלה?
כן.
את יכולה לספר לנו?
לא.
לא?
לא.
אני יכול רק לשאול, אני לא אטריד אותך יותר מדי בעניין הזה.
לא, אתה לא תטריד אותי, תראה, זה לא כזה סוד גדול, כן?
כן, ברור איפה את נמצאת, איפה ליבך נמצא.
כן, בדיוק, אבל אתה יודע, בוא נשאיר משהו. גם בסופו של דבר, שאתה אומר למה אתה מצביע, אז אחר כך אומרים לך, בגלל זה עשית ככה, בגלל זה עשית ככה. אתם יודעים את העמדות שלי, אני אף פעם לא הסתרתי אותם, אתם מכירים את תפיסת העולם שלי. ואני משתדלת להיות הוגנת כל הזמן כלפי כל אחד. עם זה, ואני חושבת שאני גם עושה את זה.
את תצביעי לאותו, לאותה מפלגה שהצבעת בבחירות הקודמות?
האם אני פה... מה? בוא נשאיר את זה ביני לבדי.
אוקיי, 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 נעצור כאן.
שמור על הלימות.
בדיוק, אבל לא הצבעתי לאותה מפלגה כל השנים.
כן, זה השתנה לאורך הזמן.
כן.
אני חושב, אני רוצה שוב לחזור ל-11 השנים האחרונות, ולחשוב על זה ש-11 שנים אתם מטפלות באמת, אתן מטפלות, באמת בשוליים של החברה, במקומות הנשכחים ביותר, באנשים האלה, כפי שאתם אומרות, אתה יכול לחיות חיים נהדרים במדינה הזאת לאורך תקופה עד שפתאום קורה לך משהו. ואם כבר קורה לך משהו, משהו שקורה לך לא יהיה חריג יותר מדי, שהוא לא יהיה ממש משונה או מוזר או
קשה. שהמערכת פשוט לא תדע איך להתמודד איתו.
מה התחושות שלכם לגבי המקום הזה שאנחנו חיים בו? עד כמה הוא באמת זו ארץ מדינה שמיטיבה עם אנשיה, או עד כמה היא נלחמת בהם, עד כמה אפשר פה באמת לחיות בביטחון? אני לא מדבר על ביטחון ביטחוני.
כן, לא ביטחון, אתה מדבר... קודם כל...
ביטחון לגבי העתיד שלנו.
קודם כל, אני באמת מאוד אוהב את המקום הזה. באמת אוהב את המקום הזה, אוהב אותו ברמה של... יש לי תחושת שייכות מאוד גדולה. כל מקום שאני הולכת, ולא משנה איפה זה שלי מאוד, זה... אני מחוברת אליו, אף פעם לא היו לי מחשבות על הגירה, זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממני. ואני חושבת שגם אני וגם עירית באות, חלק מתחושת התיקון שלנו, זה בגלל שאנחנו נורא אוהבות את המקום הזה, בגלל שאנחנו מאמינות שיכול להיות פה הרבה יותר טוב, כי בסופו של דבר זאת מדינה מגניבה. יש לנו חוף ים מהמם, יש לנו נופים מדהימים, יש ערים נפלאות, יש פה אנשים נורא מתוקים, תראה את ההתגייסות בכל פעם שצריך. הבסיס פה הוא נורא נורא... הוא נפלא. אני חושבת שהמערכת הבירוקרטית שלנו קשה מדי.
כן, זה החולי המהותי.
לא המהותי, אבל הוא אחד. אני חושבת שהמערכת הציבורית שלנו לא מספיק מסתכלת על טובת האזרח ומסתכלת יותר על טובת העצמה. אני חושבת שהפוליטיקאים שלנו בשנים האחרונות...
הציבור פחות מעניין אותם.
לא עובדים מספיק בשביל הציבור.
באמת, יש הידרדרות באיכות הפוליטיקאים.
פעם למשל היינו יכולות לעזר בחברי כנסת, נאמר, היינו מעבירים להם סיפורים שלא היינו מצליחות לפתור או להתמודד איתם, והיינו נעזרים בחקים. והחקים היו מנסים להניע ולקדם עניינים.
היום פחות, לא הייתי אומרת שלא יש עדיין, אבל הרבה פחות.
הרבה פחות.
למה? כי מה קרה להם? מי אלה?
לא יודעת. שאלה טובה, אבל הרבה פחות. יש כמה חברי כנסת שעדיין גם רואים את עצמם כשליחי ציבור במובן הזה, אבל הרבה פחות מבעבר.
מתי מעט,
כן.
ממש.
אני חושבת שיש פה בסיס נהדר, באמת בסיס נהדר, אבל צריך תיקון, צריך תיקון. זה מה שאנחנו... והתיקון שלנו הוא תיקון קטן.
כן, אתם עושות תיקונים קטנים, אבל השאלה מה...
בוא נאמר להשתפר, לא הייתי אומרת תיקון, הייתי אומרת להשתפר, כי עדיין יש פה מערכת סוציאלית שהיא יחסית...
יש פה מדינת רווחה.
כן, מדינת רווחה.
המערכת הציבורית שלנו היא מפוארת, למרות ששוחקים אותה. גם מערכת החינוך, באופן יחסי, יש בה נקודות אור, למרות שהיא לא מספיק טובה.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי... באמת מדינת הרווחה בישראל עדיין קיימת.
עדיין קיימת.
בניגוד לכל משמעית. התהליך המאוד מועט של קפיטליזם שאנחנו עוברים נכון. כבר כמה, 30 שנה, משהו כזה.
ואנשים, וכדאי שאנשים יבינו שהם לא רוצים שהיא תסתיים, כי יהיה להם הרבה יותר קשה והרבה יותר גרוע, אם לא תהיה כאן מדינת הרווחה.
אבל התחושה היא ש... וזה משהו כלל עולמי, שמרגישים אותו בכל העולם. יש איזושהי תנועת נגד, אנחנו ראינו את זהות, נגיד, בגל הזה של הבחירות הללו, הבחירות הקודמות, זהות שיח מאוד 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 קפיטליסטי, ליברטיאני.
כן, אבל אני חושבת שזהות...
אנטי-ליברלי.
לא, צר לי להגיד, זהות היא משהו שהוא לא משקף תנועות עולם. דווקא בארצות הברית, השיח הפרוגרסיבי והסוציאל-דמוקרטי, שבארצות הברית בכלל להגיד סוציאל-דמוקרטי, עד לפני כמה שנים, זה קומוניזם. אז השיח הזה, אם זה אליזבט וורן וסנדרס, הוא הרבה יותר, השיח הכלכלי בארצות הברית מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות, והלך הרבה יותר למרכז ושמאלה מאשר ימינה, אחרי רצף של כמה שנים, שבאירופה נמצאת אירופה מבולבלת, בריטניה לא יודעת מה היא רוצה מהחיים שלה, גרמניה מנסה לקבל את ה... מנסה למצב איזשהו, זאת אומרת, השיח הכלכלי בעולם נמצא במקום משונה, אבל לא הייתי אומרת שזהות היא דווקא מה שמאפיין אותו, זהות אני חושבת שהיא דווקא משהו שבחברה הישראלית, בתרבות הישראלית עכשיו יצא בתור איזשהו, אתה יודע, הלהיט התורן שלא צלח,
כן.
לא עבר את אחוז החסימה,
והוא לא מייצג את השינוי שעובר על השיח הכלכלי בעולם,
זה חלק מאירופה. ואגב, ראינו את זה, אולי לראשונה, אני חושב, בהיסטוריה, שבאמת יש איזשהו חיבור בין שיח כלכלי לבין שיח שהוא רחב יותר, כלומר שיח אנטי-ליברלי במהותו, שזה אומר, אני לא רוצה להגיד נועם, כי זה גם עוד תופעה איזוטרית.
אבל תופעה קשה ביותר, שצריך לומר שהיא קשה ביותר.
אנחנו רואים מפלגות כאלה, שמצליחות יותר, אגב, בספרד, נכנסות לפרלמנט, בצרפת, בבריטניה, באמת מפלגות שלא רק אומרות, אוקיי, אני רוצה חופש הפרט במלוא מובן המילה, אבל באותה מידה אני גם נגד פמיניזם, ואני נגד להט"ב, ואני נגד כל מה שליברלי.
אני חושבת שזה תנועת נגד שהיא תולדה של זה שאנשים מפחדים ממה שהם לא מכירים. נעשה שינוי מאוד דרמטי ב-50-60 השנים האחרונות, גם באספקט הפמיניסטי וגם ביחס לקהילה הלהט"בי, זה שינוי דרמטי משמעותי שלערכתי בניגוד ליובל נוח הררי, אני לא מסכימה איתו, לא ילך לאחור, אבל הוא מפחיד מאוד אנשים שהתרגלו לחיות אחרת, וזו תגובת הנגד. וזה תגובת נגד שהיא מטרידה, היא יכולה להפחיד אפילו, בברית המועצות אתה רואה ממש, ברוסיה סליחה, אתה רואה ממש לפעמים פגיעה בלהטאבים, וגם במדינות אחרות. זה מעניין שדווקא במזרח אירופה זה...
זה חלק מגל לאומיות בכלל רחב.
אני לא חושבת שזה באמת משהו שמטריד את הרוסים, אני חושבת שפוטין משתמש בזה כדי להסיט נגד אחת הקבוצות שיותר קל להסיט נגדם, כי זה מה שמנהיגים סמכותנים עושים כשאין להם איך להסיק את הקהל שלהם, שהכלכלה על הפנים, שהמצב לא טוב, בוא נסיט נגד להטאבים, כי זה מה שעובד, וננסה להשכיח את הבעיות האמיתיות של המדינה שלנו.
בד בבד, יחד עם זה, את רואה, אם אנחנו מדברים על מזרח אירופה, אנחנו הפלגנו, אבל עוד מעט נחזור לפה. אנחנו רואים גם חוקים נגד נשים, פתאום מחזירים את איסור ההפלות במדינות מסוימות.
בארצות הברית.
בארצות הברית, גם בפולין, כן. במדינות כאלה ואחרות. כלומר, יש איזשהו גל, ותמיד הגל הזה נקשר בתקשורת. כלומר, שהם אומרים, אנחנו נגד להט"ב, אנחנו נגד פמיניזם, אנחנו אומרים גם נגד התקשורת הליברלית שמטיפה לערכים הללו. ואז נשאלת השאלה, איפה באמת החלק של התקשורת, בהשפעה על דעת הקהל בתוך המקום הזה, בתוך המלחמה הזו?
יש מקומות שאני לא יכולה לענות, כי אני לא מכירה מספיק את האופי הפנימי של כל אחד, אני למשל לא יודעת מה הסיפור בפולין, לא מכירה אותו מספיק.
בואי נחזור לפה. כי יש מי שאומרים, התקשורת השמאלנית, התקשורת שהם, הרי נועם כל הזמן מדברים על הטפה, כביכול, תקשורתית להטאביות, כמובן שזה מגוחך.
כן.
אבל... עד כמה התקשורת צריכה להיות אולי מודעת לשיח?
למה? מודעת למה? למה? לזה שיש אנשים שקשה להם לשמוע הומואים ולסביות וטרנסים ברדיו מדברים על מה שהם ומבקשים את הזכויות שלהם? טף, קשה, מה לעשות?
זה בשם, את אומרת.
לא אומרת זה בשם, אבל כי אני לא נוהגת לדבר בסגנון כזה. אבל אני אומרת ש... מיעוטים נלחמו על זכויותיהם במשך כל השנים, ואני, מבחינת תפיסת העולם שלי, נמצאת לגמרי בצד שאיתם.
וחוץ מזה, תקשורת אמורה להיות ליברלית בדמוקרטיה. בוודאי, בוודאי. תקשורת תמיד צריכה להיות בעיניי, אני חושבת.
כן, טוב, ליברליות זה... לא ניכנס לדיון מהו ליברלית היום, כי זה באמת נפתח למשהו מאוד, אבל ליברלית במובן הטוב שלה, זאת אומרת, במובן של פתיחות.
ליברליות אחר.
לא ליברליות שמוחקת מישהו אחר בשם הליברליות, אלא ליברליות שבאמת
שמאפשרת. מקבלת.
כן, זה...
לגמרי.
בגדול, אני מעדיפה תמיד את המונח הומניזם על פני ליברליזם, אבל בגדול, כן, אנחנו צריכים ל... אנחנו לא מעיינים אף אחד. עכשיו תגיד לי, אוקיי, אז מה באמת עם האנשים של נועם? כן? האם את לא מעיינת את האנשים של נועם? אבל זו הרי לא הסיטואציה. העובדה, כן, שאני חושבת ש, תפיסת העולם שלהם בעייתית ופסולה, לא גורמת, אני לא עושה דבר כדי שהם יפסיקו להתקיים. להבדיל מתפיסתם שמבקשת לגרום לכך שהקהילה הלהט"בית בדרך כזאת או אחרת תפסיק להתקיים.
כן.
זה הבדל מאוד משמעותי.
זה גם בסוף...
תסכים איתי שזה הבדל מאוד משמעותי.
אני מסכים איתך. זה מזכיר לי שכשעלינו בכאן והתחלנו בכאן רקע, לעסוק בנושאי להט"ב. בנושאי להט"ב, הערכנו להט"ב, אני כל כך שונא את המילה הזאת.
כן, נכון. זה אנשים עומדים מאחורי זה.
זה בדיוק העניין. שאמרנו שאנחנו הערכנו דוברי רוסית מארגוני להט"בים כאלה ואחרים, קיבלנו פניות, למה אתם לא מביאים את הצד השני? כלומר, אם אתם מביאים מישהו מארגון הלהט"ב, למה אתם לא מביאים מישהו מארגון הנגד להט"ב?
כן. מה זה הדבר הזה?
אז זה בדיוק העניין.
זה כמו, וכמו שמירית ואני אומרות תמיד, אין דבר כזה בעד ונגד הטרדות מיניות. אין בעד ונגד אונס, אין בעד ונגד גזענות. יש נושאים שאין בהם בעד ונגד.
יפה אמרת. סיכנת את הנושא הזה יפה מאוד. מה בעינייך הכישלון הגדול ביותר של התוכנית שלך? מה היה לכם בידיים ולא הצלחתן?
אני לא חושבת שאנחנו מסתכלות ככה על דברים, אנחנו נורא רואות את חצי הכוס המלאה.
באמת?
כן, אנחנו תמיד שמחות.
זה מדהים שאתם מצליחות להיות אופטימיות.
אם אנחנו רוצות לטפל במשהו, ואנחנו, כאילו, נושא כזה לא טריוויאלי של תוכניות אחרות, ואנחנו מגלות שמישהו אחר עוסק בזה, אז אנחנו דווקא שמחות.
שמחות,
בדיוק. זה משמח אותנו, אנחנו אומרים, וואלה, עוד אנשים קשובים לסיפורים כאלה, ומעוניינים לטפל בסיפורים כאלה, ההפך בדיוק.
וגם אין לנו אף פעם תחושה של פספוס, כי אצלנו תמיד אנחנו יכולות למלא כל יום 3 ו-4 שעות, אז אף פעם לא חסר. תמיד יש עודף של חומרים, ואנחנו באמת נורא מסתכלות על חצי הכוס המלאה. הצלחנו להזיז פה בקטנה, הצלחנו לשנות, מישהו אחר לקח את הסיפור הזה, יופי. אז הוא טיפל בו והצליח לטפל בו מעולה, אנחנו ממשיכות לסיפור הבא.
בין 10 ל-12, בכל יום.
כן, בוא נגיד את זה. כל יום, ראשון עד רביעי, בין 10 ל-12, בכאן רשת ב', וכמובן שאתם יכולים לשמוע אחרי זה תוכנית באפליקציה המעולה של כאן, שהיא באמת מעולה. והפודקאסט שלנו, קרן עושה סדר, עולה מדי יום שני.
כן, זה בימי שני.
זה בימי שני,
ואם תעשו RSS, אתם לא צריכים לדעת אם זה יום שני, אלא שפשוט תקבלו את זה למכשיר הסלולרי שלכם, בכל היישומונים המתאימים, כמובן גם בספוטיפיי, גם באתר שלנו. גם אגב את ההסקט הזה, מה קורה כאן, אפשר לעשות לו RSS ולהזין לו מתי שרוצים. קרן נויבך, מירית הושמד, מנטרני, תודה רבה לכן.
תודה לך.
היה לי כיף.
תודה, גם לנו.
היה לי מעניין. תודה מנור בראון, שהיית הכל. אני ליאור אברבך, להתראות, ביי.